כן, איפה היינו? ובהתחלה, עוד פעם. השמיטה והיובל בזמנים מתייחסים זה לזה כמו החמה והלבנה בעולם. וכמו ישראל והאדם בנפשות. יחס הפרט והכלל, שהם במובנם העצמי היותר חי ויותר רוחני, צריכים זה לזה, פרט הצריך לכלל וכלל הצריך לפרט. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. סגולתה של כנסת ישראל היא מסתכלת על ההוויה כולה באספקלריה המהירה של קודש. בכל עוז חייה היא מכרת שהחיים שווים הם את ערכם רק באותה מידה שהם אלוהיים, וחיים שאינם אלוהיים אינם שווים לה מאומה. היא יודעת עוד שבאמת אין חיים אלא אלוהים, וחיים שאינם אלוהיים אינם חיים כלל. והידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה, מטבעת עליה את חותם ערכה המיוחד לה, המוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה. כי אורו ואישו של היחיד תלויים במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו של החותם הכללי הזה, של הכרת ערך החיים רק באלוהיותם, בתוך עומק נשמתו. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היינו. כן, על הסיפה פה פחות הערכנו, אבל זה לא קשה להבין, על בסיס מה שדיברנו בפעם שעברה. שהידיעה הזאת, המונחת בעומק נשמתה, מטבעת עליה את חותם ערכה מיוחד לה, המוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה. אז ראינו שבאמת כנסת ישראל בסגולתה, בתכונתה, היא תבועה, יש בה את הטבע שנותן לה את אופייה, את עניינה של דעת אלוקים, של הכרת החיים כאלוקיים, הכרת האלוקות כחיות, כחיות ומקור החיות. והתכונה הזאת, איך נקרא, או כמו שכבר קראנו זה פעם קודם, התכונה הזאת של הנהר, אז היא תכונה של כל טיפה וטיפה. התכונה הזאת של השמש היא תכונת כל קרן וקרן. הידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה מטבעת עליה את חותם ערכה מיוחד לה. זה מה שנותן את האופי הישראלי המיוחד, שבסיכומו של דבר הוא מופיע בתור הטבע הנשמתי של כל אחד ואחד מיחידיה. והנה אנחנו מקבלים פה הסברה מה זה סגולת ישראל. הסגולת ישראל, איך שהרב מרצה את זה, זה קודם כל תכונת עם. זה תכונת נשמת האומה, תכונת כנסת ישראל. רק, שוב, תכונת הכלל שמתראית בפרטים, זה מה שנקרא סגולת ישראל, שאחר כך הופך להיות למטבע לשונית כל כך מפורסמת ומצויה בכל הדורות, בעיקר דורות אחרונים, בחסידות. הנקודה היהודית, סגולת ישראל. וכשהאוריינטציה היא תמיד, כשמדברים על סגולת ישראל, אז ממה אנחנו כולם מיד חושבים? על שפת אמת של הושענא רבה. של חיבוט הרבה, ומיד, איך שאתה אומר סגולת ישראל, מיד אתה חושב על איזה רשע. כי מי יש לו סגולת ישראל? כל יהודי, אפילו רשע גמור, איי איי איי, איזה קדוש, איזה קדוש, סגולת ישראל. אבל זו אוריינטציה חסידית. לא שהדברים לא נכונים, אלא שפה הם מקבלים את המסגרת המקיפה שלהם. באמת, מה שלא הודגש בכל הדורות, זה מה שהרב מדגיש פה. כשאתה מדבר על סגולת ישראל, קודם כל, אין פרטים. כשאתה מדבר על הנהר, אז אתה לא חושב על טיפות. זה נכון שיש אין קץ טיפות שם בנהר. אבל קודם כל, שים לב שסגולת ישראל זה תכונת עם, תכונת אומה, תכונת החיים של כנסת ישראל. הטבע שנשמת האומה. זה נקרא סגולת ישראל. והטבע הזה, בסך הכל, הוא נמצא בכל מקום שהוא נמצא, בכל פרט ופרט. הידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה, מטבעת אליה את חותם ערכה המיוחד לה, במה מתבטאת סגולת ישראל. אז הנה צריך לשים לב. שאנחנו בדרך כלל, אני חושב, בצורה העממית, המושג סגולת ישראל, במה התבטא סגולת ישראל? מיד אנשים נוטים לחשוב. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, ישראל הנביאים, ישראל מאמינים, ישראל נביאים, ישראל קדושים. תשובות נפלאות ונכונות. אבל, על פי הרב, כשאנחנו חושבים במה מתבטא סגולת ישראל, כל התשובות האלה, הייתי איך להגיד, אני לא רוצה להגיד לא נכונות, אבל אחר כך נשמע אותם. בואו נשמע קודם כל את העיקר. ואזור המחשבה צריך ללכת, צריך לחפש את אזור התשובה במישור במה מתבטאת תכונת הנשמה של כנסת ישראל בעם. בעם זה לא פרטים. בעם זה בעומר חייו שעולה בכללות דורותיו. בתרבותו, בשאיפותיו, באמונתו, במשהו ש... עוד פעם, הוא לא בפרטים. ויש את חותם ערכה מיוחד לה של כנסת ישראל. עכשיו, זה נכון, אם מישהו מכם חושב ורוצה להגיד, בטח כולכם חושבים רוצים להגיד, שמה שאני אומר זה לא נכון. כי מה זאת אומרת, הכלל לא בפרטים? כלל והפרטים זה אותו דבר, ובטח זה גם בפרטים, מה שמאפיין את הכלל, שיש לו פרטים כאלה. בסדר? אז אתם צודקים. אבל גם אני צדקתי מה שאמרתי מקודם. כי קודם כל לחשוב על הכלל בלי פרטים. אם אתה מסוגל לחשוב על הכלל בלי פרטים, אז תתבגר מזה להבנה עוד יותר שלמה. אין כלל בלי פרטים. זה כמו, תחשוב על השמש בלי קרניים. אין שמש בלי קרניים. בסדר, נכון. וקודם כל תנסה לחשוב על השמש בלי קרניים. אז זה התבטא, כן, התבטא בכישרון, בקיום, בהשפעה של עם ישראל. התבטא באופי שמי שיפתח תביעת עין, יחוש את אופי התרבות, הערכים, סגנון האמונה, סגנון התקוות, שעולה מכללות כל... סגנונות השונים של כל המקומות השונים ששם היו חיים יהודיים, חיים ישראלים, באשר הם שם. אז יופיעו עקרונות אמונה, דברים שמלא מעולם לא היה מחלוקת בעם ישראל, רעיונות יסוד שהם בולטים מהעם הזה. אז כן, שם מתבטאת, שם בא איזה ביטוי עלי אדמות, לתכונה הנשמתית הכללית של האומה. ותודעת העל שעולה מכללות כל סגולת ישראל הזאת, זו ההכרה האלוהית. החיים הם בעלי ערך אינסופי, נצחי, כללי. זה מה שעולה מעומר החיים של כנסת ישראל. כי פנומן, ישות, שחי הנצח, שחייה מבטאים זרם נצחי, אז החיים האלה אומרים זיקה לנצח. תודעת נצח, ראיית נצח, הכרת נצח, דעת אלוקים, נצח ישראל. הידיעה הזאת המונחת בעומק תכונת נשמתה מטבעת עליה את חותם ערכה מיוחד לה. זה מה שעושה את המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. והעם של ודד ובגויים לא יתחשב, שההבדל בינו ובין העמים זה כהבדל בין חושך לאור, שאין דבר יותר בולט בזה שפשוט אין שום קשר בין שני המושגים האלה. זאת אומרת, המושגים האלה הם הפוכים, יש קשר בין חושך לאור, אבל זה הפוך. אז ככה גם הקודש והחול, הישראל והעמי. אז זה דבר שהוא כל כך מבליט את ערכו המיוחד של ישראל, ושוב אני מציע את שאלת המבחן, או את קורדינטות המבחן היותר פשוטות, חותם הנצח. חותם הנצח זה חותם ערכה המיוחד לה. שום דבר במציאות לא דומה לפנומן הזה של החיים האלה שבכל דור קמים עליהם לחלותם, והם בזים לכל זמן. בזים לכל סוף, הם פה. והתכונה הזאת האלוהית, הוויית החיים האלוהית הזאת, שאחר כך היא מתפרטת במיליון ואחד וריאציות. הוא מוטבע על כל יחיד ויחיד מיחידיה. ובכל יחיד מיחידיה גם כן יש משהו נצחי, כללי, סגולי. רק פה נצטרך להגיד במה אתה רואה את זה. ביחידים יותר קשה לראות את סגולת ישראל. ושם תצטרך לתרגם את הנצח להרבה מושגים. וכמו שתרגמנו מקודם, רחמנים, בישנים, גורמי חסדים, ענבים, מאמינים, נביאים, קדושים. כי אורו וישעו של היחיד תלויים במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו של החותם הכללי הזה של הכרת ערך החיים רק באלוהיותם בתוך עומק נשמתו. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. הוא כסברו הפשוט והנפלא של הרב צבי יהודה. חביב, שצריך להבין את המשנה הזאת, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו כשנברא בצלם, חביב ישראל שנברא בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם. אז צריך לקרוא את זה כאילו כתוב, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה כשנודעת לו שנברא בצלם, חביב ישראל שנקראו בנים למקום, אבל חיבה יתרה כשנודעת להם. כי יפה מאוד שאתה בן אדם, באמת, זה ממש דבר קדוש, הוא יודע שאתה בן אדם. רק, זה הרבה יותר טוב שגם תהיה מודע לכך שאתה בן אדם, ותתנהג בהתאם. כי כל הכבוד לך שאתה כזה, אבל גם תהיה כזה. אחרת אמא תכעס ותגיד שאתה לא בן אדם. אז היא לא באמת על ידי זה אומרת שהיא לא אוהבת אותך, אבל היא כועסת לך בגלל שהיא אוהבת אותך ומצפה ממך, שאם זוהי הווייתך, אז תתמלא בתודעה ותתמלא באחריות. זה לא רק פריבילגיה ומעלה וסגולה עליונה, שאומרת אותך שאתה עליון על כל, זה בא ומתרגם לכלל מודעות של נטילת אחריות ומשימה. ואז באמת ראויה המעלה במלוא משמעותה. אם כן, אורו ואישו, האידיאל שלו וערך חייו. האידיאל הכללי, כפי שהוא הולך ומושיע, הולך ומגלה את הערך של הנקודה האינדיבידואלית, כמו אורי ואישי, אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים, נכון? אז ראש השנה כזכור אין פרטים, אין וידוי, זה יום האורה. ואילו ביום כיפור אין יום כיפור, רק בדימור אנחנו אומרים יום כיפור. אבל התורה אומרת יום הכיפורים הוא כמו שהרב צבי יהודה היה אומר. כיפורים, 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 מיליוני כיפורים. כי כל הנקודה שהתוכן האחדותי, הכללי, האורי, יחדור עד המציאות האינדיבידואלית האישית בכל צדדיה. וכשזה חודר עד הפרטים הוא מגלה את ערכם האינדיבידואלי שהוא קורלטיבי, תואם את המציאות הכללית, זה הישע. הישע זה הוצאת הערך הנפול מכל המסגרת השובה אותו, המדכאת את ערכו, את אורו, את זכותו הפרטית. אורו וישעו, התקללותו בכלל האידיאלי, וישעו, חשיפת ערכו האישי האינדיבידואלי, שבעומק העניין זה שני הצדדים של אותו דבר, אורו ואישו של היחיד תלויים במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו של החותם הכללי הזה. אז ככל שהוא יהיה יותר מודע, כשנודעת לו עד כמה באמת כל מהותו של כל פרט מישראל זה רק סגולתו, זה רק היותו נטף מחיי הכלל, ככל שיאמין יותר, יהיה קשור יותר, ויהיה חי בתודעה שתכבוש את כל מחשבותיו, רגשותיו, מעשיו, דיבוריו, שהכל יהיה חתום בחותם תודעת נשמתו, שנשמתו תאוריי. כי הגדרת המושג נשמה של אדם ישראל זה אותה נקודה שלית לו מגר מי כלום, חוץ מזה שהוא נטף של נשמת הכלל. הוא קרן משמש החיים הישראלים, הכנסת ישראל. כשזוהי תודעתו, בזאת מתגדל יותר אורו ואישו. הוא יותר אידיאלי, יותר בעל ערך עצמי. אורו ואישו של היחיד תלויים במידת ידיעתו את התעמקותו והתבלטותו של החותם הכללי הזה. מהו החותם הכללי? מהי הצורה הכללית? הכרת ערך החיים רק באלוהיותם, בתוך עומק נשמתו. כמו שזה נכון באומה, בכללותה, זה נכון גם אצלך, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. באמת, משמעות החיים וערך החיים ותוכן החיים, שמוכרח לשאת, לגרום את אופי החיים הקונקרטי, שכל יהיה אלוהי. אלוהי, כלומר, תואם לשלמות, תואם לנצחיות, תואם למגמתיות, תואם לכלליות היותר כללית, יותר שלמה, יותר נצחי שבכל. או בקצרה, אלוקי. ככל שהתודעה הזאת של תביעת השלמות, תביעת התאמת החיים אל מגמות הנצח, היציאה מהפרטיות המנותקת, אל מגמת האחריות על הכללות, כללות החברה וכללות האומה וכללות האנושות וכללות ההוויה, כללות מקור כל היש. כל שאדם יותר קשור, מחשבות יותר כלליות, זה אורו וזה אישו. ובזאת הוא נאמן יותר אל צורתו, אל נשמתו, אל אישיותו, אל מה שהוא באמת. כן. זאת אומרת, תוכל בסוף למצוא מקומות שהרב אומר ידיעה ולא משמעות של תודה, אבל בסדר, פה ידיעתו את התעמקותו וזה, זה תודה. יש עוד הרבה מקומות שידיעה זה תודה. ואתם הדבקים בהוויה אלוהיכם, בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ושוב, אני חוזר על דברים שאמרנו בפעם שעברה. כל הפסקה הזאת זו הגדרה. הפסקה הזאת מגדירה לנו את המושג מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. הרב הסביר לנו שהרב קורא את הפסוק מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, שהוא שומע את זה שאנחנו גוי שיש לו אלוקים קרובים. איך אומרים את זה במילים אחרות? ככה אומרים את זה במילים אחרות. כל מה שהרב אמר פה זה פשוט הסברת הכותרת. ומי שלא מבין מתי שהוא אומר את המשפט, גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, לא יודע להגיד את מה שהרב אומר פה, אז הוא לא יודע להגיד את מה שהרב אומר פה. כן.
אה,
לא, אתה מתכוון להגיד אולי אשר לא אלוקים קרובים לו. אם היה כתוב מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים לו, אבל לא קרובים אליו, קרובים אליו זה ממש, אתה רואה, זה קרוב אליי. אבל אז זה ביטוי קצת מפריע, אתה אומר. עדיף לנסח קרוב לו, כי קרוב לך הדבר מאוד. טוב, אז בסדר, כנראה שרב סופג את סופג את הבעיה הזאת, מוכן לספוג אותה. מה נעשה? אבל כך, זה מה שהוא כותב. אני מסכים, אז מר יגיד שגם שם קשה. קרוב לך, אליך, תקרב אליך. לך זה אולי, יותר משהו. האוריינטציה הטבעית שאתה שומע שזה בקרבך, שזה אצלך, זה... אז יותר בלא. בסדר, למדנו. מהקושיה של מי, שכשהתורה אומרת קרוב אליך, זה יכול להיות במשמעות של בקרבך הקדוש. זה נשמתך, זה מה שקרוב אליך. מבין? אל תיבהל מזה, הלא הגמרא אומרת על נשמתך שהיא המכונה שוכבת חיקך. מי זו שוכבת חיקך? נשמתך. אז אתה רואה שיש כל מיני מטאפורות. והשפה התנ"כית היא בסדר. יש לה את ה... זה לא בדיוק השפה שלנו, אבל כדי שניכנס לאטמוספירה התנ"כית, לאוריינטציה התנ"כית, כדאי ללמוד טוב את הרב ולשים לב לאיך שהוא קורא תנ"ך. כי בוודאות הוא קורא יותר טוב מאיתנו. כל פנים זה תהיה קריאה ברמה, אתה מבין? אז כדאי לשמוע את הפסוק מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, ובבזק להבין את זה כמו שהרב מסביר את זה פה. אז כדאי להבין את מה שהרב אומר פה, לזכור את זה בצורה מהירה. בצורה כזאת שכל מה שנאמר פה ברור בבת אחת. וזה סוגר, הסיפה זה סוגר על הרי שהיא כנראה אומרת אותו תוכן. אתם הדבקים בהוויה אלוכם חיים כולכם היום. ואני חושב שהסיפה, אתם הדבקים בהשם אלוכם חיים כולכם היום, זה בא, יש גוי, גוי זה כנסת ישראל, גוי זה גוי גדול. אתם, אנחנו כבר יודעים, אני נוהג להגיד את זה הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים, אולי יש פה פנים חדשות, אז שישמעו את זה בפעם ראשונה, אבל הדבר המפורסם של הגר"א, שאומר שהכלל בתורה אומר, שכל מקום שדיברה התורה בלשון רבים, אז היא מדברת אל פרטי ישראל. כל מקום שדיברה התורה בלשון יחיד, היא מדברת אל כלל ישראל. מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, טוב, זה פה, זה אפילו לא בלשון רבים יחיד, זה פשוט מדבר על הגוי גדול, זה ברור. רק אלוקים קרובים אליו, אל הגוי. והסיפה זה מדבר על פרטי ישראל. אתם, אז זה לא מדבר אל עם ישראל, זה מדבר אל בני ישראל. אתם הדבקים בהשם אלוקים חיים כולכם היום. לא רק הגוי, זה מתחיל מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, וזה בעומק העניין, קרבת אלוקים היא מתבטאת בזה שכל יחיד ויחיד, גם הוא עם קרבת אלוקים. במה? איפה אלוקים קרובים לכל יחיד ויחיד? ואני קרבה את אלוקים לי טוב, שתי בשם אלוקים וחסי, לספר כל מהלכותיך. במה זה מתבטא? במה שאתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כי באמת, האמת הנשמתית של כל אחד מכם, היא הדבקות בשם. חייכם הנשמתיים, זה אותה נקודה שבהם אתם כבר כנסת ישראל. אתם קרן של כנסת ישראל. מבחינה הזאת אתם בקרבת אלוקים, מבחינה הזאת אתם דבקים, מבחינה הזאת החיים שלכם אלוקיים הם, הם בעצמם דעת אלוקים. אז אתה בנשמתך יודע את אלוקים, בגלל שנשמתך היא נטף מכנסת ישראל, וכל אופי חייה של כנסת ישראל זה אוריינטציית החיים העצמית שהיא אורגנית עם כל היש כולו, שכל זה דעת אלוקים, כל זה הסתכלות שרואה את היש, החיים, משמעותם, עניינם, תוכנם, השגב שבהם. ואיך מסתגבים? על ידי שחיים. כי החיים הם הולכים ומסתגבים. אז השגב מופיע בחיים, בחיים הולך ומסתגב. זה התוכן האלוקי של החיים, וזה התוקף החי של אלוקים, זוהי דעת אלוקים הישראלית, וזה האופי הנשמתי של כנסת ישראל, שכל קרן וקרן ממנה, כל טיפה וטיפה ממנה, זה מקלות ריבות פרטי עם ישראל, שהם דבקים וחיים בשם אלוקיכם כולכם היום, ובזאת נשלם החזון של גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, הגוי עד אתם, עד הפרטי. החיים, על פי ערך האלוהיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הבייתו בתוכיותה של כללות האומה. להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה, החיה וקיימת בהכרת העיקר האלוהי של החיים מתוך פנימיותה הכללית. נו, אז מרוב שהבנו את הפסקה הקודמת, אז יש לנו כבר, אנחנו בתאוצה, והפסקה הזאת כבר הסברנו אותה. בלא שהתכוונו, אבל זה כל כבר ברור. היחיד, החיים על פי ערך האלוהיות שבהם, אינם מתגלים אל היחיד, במה החיים, במה יש לך זכות להגיד שהחיים זה אלוהים. זה משפט שיש אנשים שאומרים את זה, זה פשוט אלילות, זה סכנת נשמות. ויש גם כל מיני תרבויות כאלה שמזהות את החיים עם אלוהים. אבל אסור לדבר ככה. כי החיים זה יכול להיות משהו ביולוגי, או משהו פסיכולוגי, או משהו של חוויית חייך. וזה לא אלוהים, זה ממש לא. כי זה כפסע בין זה ובין נצרות ממש. כי גם זה אומרים שהאל, האדם, ואתה יכול לעשות לאל את חוויית החיים שלך, את הריגושים שלך, את ההתרגשויות שלך. בסוף יש כאלה, יש כאלה. שהם בטוחים, שהם בחצי טרנס אלוהי, והם ודאים שהם דבקים, והם כמעט מתנשקים עם אלוהים, בגלל שיש להם ריגוש דמיוני אז, דבקות, התחברות, התרגשות גדולה, הם חושבים שזה משהו. זה מאוד מסוכן. אין הבדל כל כך בולט בין זה ובין כל טרנס של אקסטזה פגנית מכל סוג שהוא שנמצא בכל אחווי העולם. ולא תטור אחרי לבבכם, זו מינות. אם אתה חושב שהריגושים שלך, כלומר שאתה מתרגש, ואתה עוצם את העיניים, ואתה שר שירי דבקות, אז בזאת אתה מתחיל להצמיח לך את הכנפיים האלוהיים שלך, סוכן. כי החיים, על פי ערך האלוהיות שבהם יש לך זכות להגיד שהחיים בעצמם זה אלוהי, אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו בתוכיותה של כללות האומה. אם היחיד, כל שאיפת חייו, זה להיבלע בכנסת ישראל, אז אם זו האישיות, וזה לא עניין דקלרטיבי, הצהרתי, אני אומר, אני מאוד בעד עם ישראל, והוא מאוד רוצה להיות כללי. אז במה שאמרתי את זה, אז יכול להיות שכל הכבוד לי, אבל זה ממש לא מספיק, כי זה לא עניין מה שאני אומר, זה עניין מה שאני הווה. והיה וזה יהיה אמיתי וכנה, ואז אני גם לא כל כך צריך להגיד את זה. כי את אמת החיים זה לא צריך לדבר על זה. דבר את דבריך באומר חייך, ואז יפה שתיקה לחכמים. אבל אם זו האמת, באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו בתוכיותה של כללות האומה, זה מה שהוא רוצה, להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה של האומה, ולהיות כללי, אתם מבינים? זה להיות נשאף בכל הווייתו, לא כתוב פה באומה. להיות כללי זה לא להיות מאוד, אדם מאוד חברתי. כל אחד שהוא רואה פה, בא לו לנשק אותו. כי הוא מהחבר'ה וזה, הוא מאוד אוהב את החבר'ה, והחבר'ה הם כולם פה. אני מוכרח להגיד לכם, שרב אריה לוין דווקא היה כזה וזה היה טוב, בלוואי על כל אחד מאיתנו. אבל השאלה ממה זה נובע. כי אצל רב אריה לוין, זו נקודה שהיא לא כל כך מודגשת בספרים עליו, וזה חיסרון, מה שעושה אותו לכל כך רב אריה לוין, בגלל שהוא אוהב את כנסת ישראל. אתה אוהב את השמש, אז אתה אוהב את כל אחד מקרניה. אבל אם אתה חושב שאתה תגיע לכנסת ישראל, על ידי זה שאתה אדם מאוד סוציאלי, אתה מאוד חברתי, אתה נחמד, אתה קיצור, כמו שהיית בבני עקיבא, רק עכשיו על כל העם. אז תדע לך שאתה באאוט מוחלט. וזה אפילו לא נקרא אהבת ישראל. יש מזה בעיה. עלול להתהפך למשהו גס, ולא על זה תורת ישראל מדברת. אתה אוהב את החברים שלך, אתה אוהב את ההרגשה שלך איתה. אבל פה מדובר על משהו אחר. פה מדובר תוכיותה של כללות האומה. אתם מבינים? אפילו הוא לא השתמש פה במילה עם, השתמש במילה אומה. וגם לא נרגע במילה אומה, כי אתה לא צריך לאהוב את האומה, אתה צריך לאהוב את תוכיותה של כללות האומה. באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו. כל הווייתו זה לא רק הממד החברתי שלו. אדרבה, הרבה פעמים הצד החברתי מפריע מאוד לצד הכללי שבאדם. כי מרוב שהוא חברתי, הוא פרטי. כי החברה בכללותה, בכללותה, פירוש המילה בכללותה ברגע זה, בסתמיותה. אני, כשהתכוונתי עכשיו בכללותה, אני מתכוון, סתם חברה היא פרטית. כלומר, היא מתעסקת בענייני הזמן והשעה, והקפה עולמית, רוחנית, מגמות, נשמת כל היש, נשמת האומה, רוח החיים שמחיה את האופי של האומה בכללות דורותיה, לחברה, המילים האלה זה מילים של שבת, אין לדבר מילים כאלה בחברה. כי תמיד המחנה המשותף של החברה זה הכי נמוך. תגיד משהו מידיעות אחרונות, את זה אתה יכול להגיד בחברה. אבל תגיד מילים כאלה שאמרנו. זה נקרא שהחברה היא פרטית. ואדם חברתי הוא אדם פרטי. ולא זו הנקודה. אלא מדובר על אדם כללי. אדם כללי להפך. כשהוא מתבודד, הוא עסוק בהוצאת המידות שלו, המחשבות שלו, האישיות האיכותית שלו. האישיות האיכותית, היא תפגוש מישהו מהחברה, היא ודאי תסתכל עליו בעין טובה, היא ודאי תחפש את הצד שיכולה לעזור לו, לשמוח איתו, לעודד בו את כל הצדדים הטובים. ודאי, כי היא ודאי אוהבת את כולם, כי הוא אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. ודאי אוהב את הבריאות. הוא רב אריה לוין, אדרבה. ואם בסיכומו של דבר הוא כזה כלולי, רק רואה איזה מישהו שעומד לידו, מיד הוא מזיף אליו פנים, כי הוא חושב עליו את כל המחשבות הרעות, כי הוא מפריע לו. אז הוא לא, אז גם זה לא כלולי. ומכל מקום, הצר שטן מלפנינו מאחרינו. אבל מתי שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו, בתוכיותה של כללות האומה, והנה הרב מסביר עוד יותר. מה זאת אומרת להיות נשאף בכל הוויותו בתוכיותה של כללות האומה? זאת אומרת להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה. נשמתה העליונה של מי? של האומה. אתם רואים? הוא שואף להיות מושפע מנשמתה העליונה של האומה. אפילו לא מנשמתה התחתונה. נשמתה העליונה. מהשאיפות היותר נצחיות וכלליות המתגלות באומה בכללות דורותיה. איפה מתגלה רוח האומה בכללות דורותיה? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אם אני עכשיו רוצה להיבלע ברוח האומה בכללות דורותיה, איפה אני אמצא את הרוח הזה? איפה אני אזהה אותו? מה אתם אומרים? נכון. ברוחי אשר עליך ודבריי, שמתי לפיך, תלמד תורה. התורה, בעומק העניין, מה שעושה את המחשבות, את הלימודים האלה לתורה, זה באותו רגע שמחשבות ולימודים, עיונים וגם התנהגויות וריגושים ואפילו דמיונות במקום שהם פועל יוצא של האומה במסורת רוב דורותיה, זה פועל יוצא של רוח השם אשר לאומה. על כן, תלמד תורה קודם כל. בזאת אתה מתחיל לסגל לעצמך את צורת החשיבה, צורת הערכה, צורת ההתבוננות, או סתם אתה מטביל את יומיומיות ימיך, את דקותיך ושניותיך, אתה מטביל אותם במקווה הזה של מה שנקרא כללות האומה. כללות האומה עוד יותר מכללות האומה. הזוהר של נשמתה העליונה של כללות האומה. ואם תלמד אמונה בתורה, עוד יותר מקנה. כי זה הרוח שברוח של התורה. אז זו הדרך. תורה יקרי דרך. אתם זוכרים, השמה אומרת שלומדים הישיבת עכשיו קידוש, נכון? אז תורה יקרי דרך. את הדרך הלכו בה. אז הדרך, לרוחי אשר עליך, זה התורה. אז החיים על פי ערך אלוהיותם שבהם אינם מתגלים אל היחיד, אלא באותה מידה שהוא מתאמץ להיות נשאף בכל הווייתו בתוכיותה של כללות האומה. להיות מוזהר מזוהר נשמתה העליונה, החיה וקיימת בהכרת העיקר האלוהי של החיים, מתוך פנימיותה הכללית. פנימיותה הכללית של נשמת האומה, היא מכירה את היקר, את הערך. מה שחשוב לה, וכתוצאה מזה כל החיים שלה, על כל משאביהם מגויסים אל התוכן הזה, זה הערך האלוהי, השגב, הכלליות, הנצריות, רק למען זה החיים. חיים, רק למען זה קיימים, רק באור זה פועלים, כל מה שמתרחש זה כתוצאה מזה. והיחיד, אם הוא יהיה כללי, אז הוא גם כן יהיה אלוהי. עד שיגיע למצב שיהיה מולו מותר לומר, צמא נפשי לאלוקים, לכל חי. צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. אני, בבשר אני מרגיש אותך. בנפש. כי טוב חסדך מחיים. אני חי יותר, תחושת החיים שלי, כל מה שאני אוהב את החיים, התחושה שלך זה יותר... עוד יותר טוב מאשר החיים. ואני חש את זה עוד יותר ממה שאני חש את חיי. אבל אתה לא יכול לחוש את זה אם אתה לא חש את זה בכל הוויית חייך. אדם כזה יכול להגיד, החיים שלי זה אלוקים. ואז זה לא תהיה טומאה מנובלה, אלא קדושה עליונה. דוד המלך יכול לדבר ככה, וגם חברים של דוד המלך. והשאר, מותר להם לדבר ככה מצד דוד. שהם זוכרים שבנשמה זה ככה. ובתקווה, זאת אומרת, עם כל מה שאני רחוק מאוד מנשמתי, אבל מכל מקום יש לי נשמה. ויכול להיות ש... עכשיו, למשל, אנחנו לומדים את זה. המחשבות האלה הן דש מהנשמה. ההבנות האלה, התיאורטיות, הן הנשמה. הן הזיקה הכי חזקה שלנו ברגע זה לנשמה. וזה... מאוד, מאוד משמעותי. המציאות הנשמתית היא לא רק כשנהיה דוד המלך אז תהיה לנו מציאות נשמתית. כי עם כל שפלותנו וכל מפלי הבשר שאנחנו חיים בהם, ברגשותינו, בתודעותינו, בקיצור, אנחנו יודעים איפה אנחנו. מכל מקום, לא להתייש, כנראה יש איזו טיפת לחלוחית גם בתוך כל ה... בוץ הזה שאנחנו נמצאים. ויש איזה קרן שמש, גם בתוך החדר האפל הזה ששמו אנחנו. וזה יכול להתבטא בכל דבר שאנחנו משתדלים להיות טובים בו. טובים בו, תורניים בו. זה מילים נרדפות. אז בכל מה שאנחנו אוחזים בתורה, בכל וריאציה שהיא, אז כל אחיזה בתורה, במחשבה, בדיבור, במעשה, בזאת אנחנו מתקללים. על כן, לימוד התורה, עבודה על המידות, אפילו מחשבות של תשובה, חשבון נפש, כל זה, זה הכל דשי מהנשמה. זה חופר טיפלה את האפיק לפני הכלליות של כנסת ישראל שתאיר באישיותינו. פחות או יותר, בינינו, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אז יפה לנו, אז נא לו להתייש. על אף המילים הגבוהות שרחוקות באמת מאיתנו. מאוד. סך הכל, עם כל המילים האלה, הנפקמינה מהם זה איך שאנחנו משתדלים לחיות. זה בסדר. רק לא להלך בגדולות ובנפלאות מאיתנו. לא לחשוב שבגלל שאנחנו משתדלים לחיות, סימן שאנחנו שם. רק עובדים. בסדר. אם משתדלים, הכל בסדר. כן.
כמו שאמרת, אמרנו בעצם, אומנם שירה זה לא תורה, כן? ותפילה זה גם לא תורה, אבל יש צעד שגם אדם שמושר שירי קודש, אז הוא מתאים את הצדדים הרכים של האדם.
כן, ודאי, אני... אני ודאי מסכים עם דבריך, ומה שאמרתי בהתחלה, הדברים שנשמעים נגד דבריך, זה היה אם אתה לא תופס את זה בהקשר הזה, על פי סייפה דבריי, אין מקום להקשות אליי. כי אמרתי, הקשר לתורה, בכל מישור שהוא, מחשבתי, רגשי, מעשי. בסעיף רגשי אתה יכול להוסיף אפילו דמיוני. וזה שירי קודש. זה החיבור הדמיוני, הרגשי הדמיוני, לתורה, כפי שעכשיו אני מכנה אותה. תורה זה... רוחי אשר עליך, זה אותה המציאות הנשמתית כפי שהיא חודרת אליה. בכל מישור שאנחנו חוזים בתורה, שהיא הופעת הנשמה של כנסת ישראל, כפי שהולכת ונותנת את רישומה בעומק נשמתו של כל אחד מאיתנו, כל מה שחופר את האפיק בפניה ומכוון לזה, הקדוש יאמר לו, טוב מאוד. כי באמת, מה זה? שירי צעודה שלישית, זה עבודה דמיונית. זה הצד התחושות, רגשות, וממדים כאלה שהם הכי נמוכים באישיות שלנו. וזה טוב, גם בזה צריך לעבוד את השם. שעת תפילה לחוד, שעת תורה לחוד, שלומדים תורה, זה לא זמן, לא לדמיונות, ולא לרגשות, ולא להתלהבויות. תבין. אבל כשאתה, יש גם חשיבות להתלהב. בזמן התפילה, אז זה לא זמן להתפלסף. פה תזדהה, תתרגש, וישפוך את נפשי לפני השם. אין תפילתו של אדם נשמעת. זאת אומרת, אם ננעלו שרי תפילה, שרי דמעות, לא ננעלו. אז אף על פי שננעלו, והיה, וזה מגיע עד לכך שהוא משתפך בדמעות. מן הסתם הוא לא מייצר אותם בצורה מלאכותית, אלא זה קורה לו. אם זה מלאכותי, אז זה גועל נפש. וזה לא פותח שום שערים, זה סוגר את כל השערים. אבל והיה וזה כן וטבעי, זו התפילה האמיתית. זה ודאי מצב רגשי, אמוציונלי, דמיוני. יש לו איזה ציורים, איזה חוויות הזאת. הזייתיות, קדושות, טוב מאוד, צריך גם את זה. כי החיים כוללים את הכל.
למה זה הזיה? בגלל שאני, בהתפילה והשירה הם קולות ביטויים נמוכים
שלהם, מגשימים בנושא? כן, וגם אם אתה לא תקשים, אתה לא תתרגש מזה. תמיד הרגש שלך, מה שמדבר אליך, זה דבר מאוד אצלך. ואצלך זה מאוד נמוך. כי... ההכללות, אתה לא יכול לחשוב אליהם. דע לך שכל מה שאתה חושב, זה כבר מצומצם. מותנה בשכל שלך. אז אפילו מחשבות, מחשבות מופשטות אתה לא מתרגש מהן. וגם הן כבר מצומצמות. ועצם הזיקה לאלוקים במקור מקור מקורו. לית מחשבה תפיסה בה, לך יתה דומיה אלוקים בציון. רק יכול לשאוף. אבל כשהשאיפה הזאת מתקבצת בקרבך למין רגע שהוא, אתה ממש נורא רוצה את זה, אתה בדמיון עמוק. קדוש מתוב. כי צריך את כל הכתבים. רק תדע איפה אתה נמצא. עכשיו, שעת תורה לחוד, שעת תפילה, תפילה לחוד, שעת שירה לחוד, הכל. צריך את הכל, גם לתת צדקה. וגם כל אישה ובת מדליקה נרות שבת. הכל חשוב. כן, רציתי לקרוא לכם איזו פסקה מקבילה באורות שהיא משלימה בכתב את מה שאנחנו אומרים פה בעל פה. סתם חלקכם בכל הפחות מכיר אותה, כי היא פסקה מפורסמת. הצמאון להיבלה כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראלים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאת על חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם. מבינים, הרב קורא לצמאון הזה, להיבלע כולו ברוח ישראל, הוא קורא לו רגש. זה מין רגש לאומי כזה, רגש שאוהב את העם הזה. אבל אם אתה באמת אוהב את העם הזה, ורוצה להיות שייך אליו, אתה צריך לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראל, לראות בשמחת ישראל. זאת עם גמה עמוקה, גבוהה, רחבה, מלאה תהלכים של קודש. תגיד, מה כל כך עמוק, מה כל כך קדוש? כל בן עם, איטלקי אוהב את איטליה, וצרפתי אוהב צרפת, וגרמני את גרמניה, וישראלי את ישראל. מה כל כך קדוש בזה? שם זה לא קדוש, נגיד תודה אם זה לא תמה. אבל אצלנו זה קדוש. הרגש הלאומי בישראל, במקום שהוא באמת רגש לאומי, אז הוא מלא טל חיים של קודש. מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם, שרפות בהרבה שנאת הבריות ורשעה, ולא אידאל קודש פנימי. כי בעומק העניין, אם אתה אוהב את בלגיה, כי אתה בלגי, אז אתה נגד צרפת והולנד. אתה נגד כולם, כי אתה בעומק העניין, במקום שאתה לאומן, אתה שוביניסט. זה מה שנקרא אנחנו, אוברליס. אבל בישראל, המהות של אהבת האומה, אם אתה אוהב את האומה, באמת אתה אוהב את האומה, ממילא אתה אוהב את כל האנושות. כי הכל אורגני על פי אוריינטציית החיים של האומה הזאת. וממילא, בהכרח אתה אוהב את כולם. לא רק אוהב את כולה, אוהב את הכל, שזה הרבה יותר מכולה. ולא רק את הכל מבחינה כמותית, אלא את הכל מבחינה נשמתית. בעומק העניין, אתה אוהב את הכלליות המגמתית, הנצחית, של נשמת ההוויה כולה. וזה מה שממשיך הרב, הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא להשם. בעומק העניין, שאתה אוהב את האומה, אתה אוהב את רוחה. כמו שאתה אוהב בן אדם, זה לא כמובן שאתה אוהב את גופו ולא את המולקולות שלו ולא את האיברים שלו. אתה אוהב אותו, את אישיותו. אז גם פה, אהבת האומה זה לא באיברים שלה, זה בכללותה, ברוחה. הצמאון לרוח האומה הוא צמאון להשם. כי רוח האומה, רוחי אשר אליך, דברי שמתי בפיך. זו התורה. על כן הרב ממשיך. הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא להשם, לאור תורה. כי באמת, רוחי אשר עליך, דברי שמתי בפיך, ואנה נפשי, כתבית, יבית, התורה היא בעצמה הקדש ברוך הוא. בשורש שורשה הקדש ברוך הוא, והורה הייתה כול אחת. אז אתה אוהב את רוח האומה, את התורה אתה אוהב, את הקדש ברוך הוא אתה אוהב, את הקדש ברוך הוא אתה אוהב, את האומה אתה אוהב. את התורה אתה אוהב, זה הכל אותו דבר. וממילא אתה אוהב את היושר, אתה אוהב את החוכמה, ואתה אוהב כל טוב ונעלי. אז ככל שמתגבר בך היושר, ההגינות, הכנות, האנושיות, הנורמליות, תהיה אדם טוב. יושר זה כולל את הנציב של תחילת ספר בראשית, אתם זוכרים אותו. בטח שם בשווה חברון, עירו של אברהם אבינו, הישרים. אלה אוהבי האדם, אוהבי הערבים. כי מגלה שלוש ערבים ניצבים עליו, אז מה עושים לשלוש ערבים שניצבים עליו, שחושדים בהם, שהם עובדי עבודה זרה לאבק שברגליהם? בואו, תרגישו טוב, תאכלו, ולבקר רץ אברהם. כמו שמתנהגים בעיר האבות, ביושר האנושי, הטבעי, שוודאי אוהב עם את הערבים, העובדי עבודה זרה, לאבק שברגליהם, לא כל שכן, פחות נוראים מאלה. כי זה היושר, כי זו התכונה הבסיסית של עם אלוקי אברהם. וממילא, ככל שמגביר האדם בקרבו את היושר, את ההגינות, את האנושיות הפשוטה, בלי חשבונות רבים, לא בשביל עולם הבא, לא בשביל לקיים מצוות, כי פשוט ככה, ככה חיים. ומתוך כך מקיימים מצוות, ומתוך כך גם יש מחשבות על העולם הבא. על כל דבר יש מחשבות. אז מתגבר בזאת שאיפת היושר, מתגבר את אהבת החוכמה. תרחיב את ידיעותיך, אל תהיה צר אופקים. תאהב את החוכמה, כי האומה הזאת אוהבת חוכמה. וכל מה ששייך להרחבת הדעת המדעית בכל תחום שהוא, זה מרוח האומה. בזאת אתה חופר את האפיק לפני התכונה הנשמתית שלך. בכל טוב ונעלה, כל מה שהוא טוב, כל מה שנעלה בכל כיוון, זה אינו אלא חפירת אפיק בפני התורה. התורה בכללותה, אור התורה, שמתגלה ביושר, בחוכמה, כל טוב ונעלה, שהוא-הוא. הצימון להשם, צימון לאלוקים, כשאתה אוהב חוכמה, ואתה אוהב צדק, ואתה אוהב הגינות, ואתה כנה, ואתה אדם טוב, ורוצה להגביר את כל צדדי הטוב, בכל מה שאפשר לעלות, ואי אפשר לעלות על הדעת, מכל הכיוונים כולה. אז בזאת, יש לך זכות להגיד שאתה מאוד אוהב את אלוהים. ואז המילים שלך, הן לא מגעילות. אבל אם זה לא ככה, אז המילים שלך מגעילות. אז לכל פחות, אל דבר על אלוהים, זה המינימום שאתה יכול לעשות לנו. בסיס זה יש משמעות לצימון לכל חי, לצימון להשם, ואז אתה גם יכול להגיד שאתה כללי באמת. אתה כללי ואתה רוצה להיבלע כולך ברוח ישראל. וזה דבר קדוש ונפלא. נמשיך פה הרב. אדם ישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. זה פסקה נוספת שהיא אומרת במילים שונות את הפסקה הראשונה. את הפסקה שקראתי לך. אדם ישראל שרוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל. בכל ליבו, בכל חושה וכוחותיו, הגשמיים והרוחניים. שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות. כי להיות כללי, זה קודם כל, רחמן, ביישן, גומל חסדים. בואו נתחיל בזה. זה המידות הישראליות, כל מסילת הישרים. ואת הידיעות המיוחדות לישראל, אז לא רק הלב שיהיה יהודי, גם שהמוח יהיה יהודי. הידיעות הן יחודות לישראל. במה קודם כל עושה לך את המוח ליהודי? ראש, לכל הידיעות, אתה צריך לדעת את כל הידיעות המיוחדות לישראל. במה הידיעה הראשונה? התורה. שראש לכולן היא התורה. אז קודם כל, לפני כל מה שאנחנו יודעים, צריך לדעת את התורה. איזה תורה? בכל רוחבה, בכל סעיפיה. את כל התורה כולה. לא רק חלקים ממנה, אלא את הרוחב שלה ואת כל הפרטים. הכל. לבלוע את התורה. ואימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל, לדעת גם היסטוריה ישראלית, לדעת מדעים ישראלים, או מדעים בכלל, כי אם זה מדעים בכלל, זה ישראלי. אם זה באמת מדע. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים, אתה אוהב את כנסת ישראל, אתה אוהב את נשמת האדם, את כל התרבויות כולם, ואתה אוהב את נשמת העולם. כי בהגדרה זה אותו דבר. כן, צמאות שאלות. איך קוראים לך? כן. נכון. נכון. אתה צודק, אם אתה שומע ממני הדרכה של לקחת ילד בן 5 ולהטביל אותו במקווה של כל המדעים הכלליים, לא התכוונתי לזה. התכוונתי למה שכתוב פה, שצריך לדעת את זאת אומרת, צריך את הידיעות המיוחדות לישראל. והידיעות המיוחדות לישראל, נכון, בסוף אמרתי, כל המדעים כולם זה ידיעות מיוחדות לישראל. אם זה מדע, זה של ישראל. אבל כתוב פה שראש לכולן היא התורה. בכל רוחבה, בכל סעיפיה. תגמור את התורה ואת כל המדעים. אבל קודם את התורה. תגמור את התורה, אחר כך נמשיך הלאה. זה מה שכתוב פה, ולכך התכוונתי. עכשיו יכול להיות, ולפעמים בן אדם אומר, תשמע, אני לא יכול לגמור את התורה, כי אני לא יודע את המדעים. ושמעתי שהגרא אומר שמי שלא יודע משהו במדע, אבל הלך עליו ביחס לתורה, כי חסר לו כנגד כל מה שהוא לא יודע מדע. מהידות בתורה. אז לכן, הוא מרגיש שהוא לא יכול ללמוד כלאיים, אם הוא לא למד קצת חקלאות וגם הנדסה. ואפילו לא מסכת סוכה. ועוד כל דבר. וגם מיד בהתחלה, שהתחיל ללמוד את התורה, הגיע לרמב״ם, שהוא מסביר שאתה צריך לדעת את כל דבר בשביל פשוט לדעת את זה. אז אם במסגרת הזאת, אז הוא כבר לומד מדעים. בסדר. לא מזיק. זה ודאי לא נקרא בזבוז זמן. אבל כל דבר, תראו, לא, לא, זה נכון שפה אני נותן לכם מה שנקרא הוראות לפנקס כיס. זאת אומרת, קח את מה שכתוב פה, תכתוב לך את זה, תתנהל על פי זה, אתה מסודר לכל החיים. מכל מקום מוכרח להגיד לך, זה לא יפתור לך את כל הבעיות הנוסחה הזאת פה, אתה מבין? זה רק מין כלל כזה. אבל יש עוד המון, המון דברים שצריך ללמוד כדי לדעת איך לעשות את זה בפועל, בצורה מפורטת. אני מקווה שאף אחד לא מעלה על דעתו שזהו, סגרנו את העניין, אנחנו הבנו מה אנחנו צריכים לעשות בחיים. אז רק אמרנו, רעיונות נכונים שהם עצמם, צריך להעמיק בהם ולהרחיב ולדייק בהם. מסוכן מאוד לצאת משיעורים באורות בכלל, או בפרט, וגם שיעורים, גם שיעורים שלי, אם אתם חושבים שהם שיעורים שלי, אתם יוצאים זה, או אתם יודעים בדיוק איך מתנהגים בפרטי הפרטים בחיים, אוי ואי ואי, ומי שחושב כך. אנחנו לומדים אמונה פה. אמונה? לדעת למה לשאוף, לדעת למה להרגיש באופן כללי, לדעת למה להעריך. זה עיקר מטרת לימודי האמונה. אחר כך, על פי זה נכון. זה גם צריך לגזור את מדיניות חיינו, ואפילו התנהגות קונקרטית. אבל איך בדיוק? צריך קיצור, הרבה שכל. ולא להיות, לא להיות מטופש ולגזור מהעקרונות הכלליים, אתה מבין? אתה לומד תורת היחסות. על פי זה עכשיו אני יודע איך לעשות לי חביתה. תיזהר לא לעשות חביתה על בסיס תורת היחסות, אתה מבין? כן. אני בקושי שומע אותך.
השאלה שקצת קשורה לישראל מרקים, אבל
כן.
בישראל מרקים למדנו שבעצם מה שהאדם, מה שעיקר משמעת ישראל מלמד אותנו, לא את הדברות הקונקרטיות, אלא זה השאיפה, מה שמלט את האדם מבדיים. אתה מבודד בגלל שמות לסוף, שתמיד לא אומרת לאדם ישאר עוד גדול.
טוב, השאלה שלך היא מצוינת, כי בסיס להעברה לאישור הדורים, כי אני שומע את צורת ההבנה שעלתה מצורת ההבנה שעלתה מהלימוד שלנו מיסורים מרקים. בוא נתחיל קודם כל מהברור והסוף. אז האוריינטציה שלך עכשיו היא צודקת. בוודאי שההבנה הנכונה והמלאה של השורה התחתונה, לא אכפת לי אם אתה עכשיו, זה יתבשר לך לראשונה, לא יהי, אבל זה ודאי שהשאיפות לגדולת שלמות אינסוף, הן ודאי כוללות ומחייבות את הכניסה לפרטים ופרטי הפרטים, ובוא אני כבר אגיד לך מילה נוספת, שזה תנאי אולטימטיבי לגדולת שלמות אינסוף. מה אתה מדבר על גדולת שלמות אינסוף, אם אתה לא כולל כל סוף? אתה מבין? תמיד. ונרחיב עכשיו בנקודה הזאת. שאיפה לגדולת שלמות אינסוף, זה לא כמו שאמרת פה, העניין הוא זה לשבירת הקונספציות. ומשזה תרגום, תאמין לי, לא העליתי על דעתי. ואם התבטאתי פעם בזה, זה לא בא להגיד שזה המהות של השאיפה לגדולת שלמות אין סוף. שכל העניין הוא לא להיות בשום קונספציה. לא. אלא באתי להגיד שכן, יש בזה גם את האלמנט. ואם אתה מגלה סך הכל בעומר החיים של עם ישראל בכללות דורותיו, שהוא בסיכומו של דבר שובר קונספציות, תן לך דוגמה לשובר קונספציות אחד, קוראים לו ישעיהו, שהוא אומר לו, יישא גואל גואל חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, זה שברת קונספציה. כי פה כולם לומדים מלחמה וחיים על חרבם עוד 1,000 שנים ועוד יותר אחרי שהוא יגיד את הסיסמה הזאת. אז זה בניגוד לכל קונספציה. אז מה? אז עניינו של ישעיהו להגיד, לא התכוונתי לא יישא גואל גואל חרב, כי זה בעצמו קונספציה, לא לשאת לגואל גואל חרב למלחמה. מי יעד לעבור הלאה? זה בלבול מוח, זה טירוף מה שנקרא. לא יעלה על הדעת. ומזה למדנו גם כן. הצדיק זה לא מי שכל הזמן, זה לא האנרכיסט והניהיליסט. זה לא צדיק, זה רשע אחד כזה. למרות שהוא מעוניין לשבור כל מסגרת. תבוא במבט של הרע ותגיד שורש החוצפה והכוחות ההרס של התוהו שמתגלים בדורנו נעוץ באמונת ישראל לגדולת שלמות אין סוף. בסדר. אבל זה לא הדרכה מעשית שעכשיו תהיה מעולם התוהו ותהיה מרישי ארץ שיעסוק פה עכשיו איך שוברים קונספציות. כי אנחנו לעולם חיים בקונספציות. במה מתבטא הזיקה שלנו למשהו למעלה מכל קונספציה, בענווה. תבוא, תסביר לי שטעיתי, אני אנשק אותך. אשמח, זאת אומרת, לא רק תגיד לי טעיתי, מיד אני אומר, אתה צודק. נשמע. שכנע אותי, מאוד אשמח להשתכנע. זה לא הכוונה שאין לי שכל. זה לא הכוונה שאין לי קונספציה. זה לא הכוונה שאני לא אעביר את דבריך בביקורת. והיה, אבל אין, והיה ו... זאת אומרת, זה לא שאין סיכון שתשכנע אותי. כי תבוא, דבר בהיגיון ועל פי כל הכללים. אני רק רוצה שישכנעו אותי. כל מה שאני רוצה, שיתברר לי, אני מה שמעוני, סיבה שאני אומר את מה שאני אומר, בגלל שאני אוהב את האמת. הסתבר לי שטעיתי מראש, אני לא התכוונתי למה שאמרתי, התכוונתי לאמת. אז טעיתי. פה מתגלה הזיקה שלנו לשבירת קונספציה. אני מוכן, יש בי את הענווה. אני מוכן להגיד שטעיתי, מוכן להשתפר, רוצה להשתפר. בזה, זה הזיקה הנשמתית לגדולת שלמות אין סוף, כי אני מחפש את האמת, והאמת לא כפי שהיא ממוסגרת אצלי. אבל האחיזה בשלמות אין סוף, היא כוללת את האחיזה שלי בכל הפרטים. ועכשיו בוא נחזור לסורים ומרקים. סורים ומרקים, לא מפה למדת את זה, אתה רק את יש לך איזו פרשנות מיוחדת לעיקר האמונה שבגדולת שלמות אין סוף, אבל במחילה, שלא לדבר על זה ששכחת מיד את סוף הפסקה ההיא, שאוי לו למען דבזה לבושין דמלכה, שגם הוא מתחייב בנפשו, אבל עוד שכחת את הפרשנות שפירשנו שם במען דבזה את לבושין דמלכה, וזה הסיפה של הפרק כולו, שאומר דווקא כשהאורות מזדזעים, כוחם הכלים חושבים להישבר, צריך אימוץ אדיר להודיע שאומנם אין האותיות, הקונספציות, התיבות, העובדות, גופן של אורות, אבל כלים הם. איברים של גבייה חיה, הנושאת בתוכה את עוד הנשמה, ואוי אוי למי שמסלק מהם גם את הערך של כלים. מי שמבאר את הקודש של האותיות, ושהוא חושב שכל הקודש זה מה שבלי כלים. מי שמבאר את הקודש של האותיות, התיבות המעשים והציורים, גם מהתחום שלהם. אילם יישאר מבלעדם, באין הגה, נדהם ולא ציור מחשבי פנימי, כי אין לו קונספציה, אז על מה הוא חי? יש לו סולם ערכים, אבל... סולם מדהים שאין שום שלב בסולם. אז במה הוא מטפס? כולו, רצוץ כולו מאפס כוח מעשי, סחוף בזרמים שוממים. שוממים זה אותה שממה של כוח השיממון של המחשבה במיעוט הלימוד והידיעה, שמביא הרבה לחשוב במהות האלוהות. והוא יכול לדמיין שהוא לא חושב במהות האלוהות, אבל מה שהוא שולל את כל הערכים ואת כל הקונספציות, כי הוא פורץ את הקונספציות, זה נקרא מחשבה במהות האלוהות היותר פראית ויותר אלילית. המשממים את כולו, את גופו, נפשו, רוחו ונשמתו. רוממו את האמונה, העלו את הרעיון ואבו גודל החיים ממשיים שעל פי ההתלבשות של האורה העליונה בציור המושכל, הקונספטואלי, הלבוש בכוח הדמיון. מה זה כוח הדמיון? הוא באוצר חיי המעשה, עבודת החיים, התורה והמצווה כולה. אז זה איסורים מרקים, זה לא. פה אנחנו שומעים לפתע רעיון שמעולם לא שמענו באיסורים מרקים, שבאמת גם יש מצוות בתורת ישראל, ודווקא צריך להיכנס להרבה פרטים, ואיך זה מתיישב עם איסורים מרקים. שאלה היא איך מתיישבת שאלתך עם איסורים מרקים. בסדר? מה זה שבנחת? מה זה ישיבה בנחת של יהודי? ישיבה בנחת של יהודי זה אין נחת. צדיקים אין להם נחת. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עובדים, לומדים. יהודי יושב בנחת, זה יהודי יושב ולומד. אין יושב בנחת. זה איטלקי, יש לו סייסטה. לנו אין סייסטה. הסייסטה שלנו זה ללמוד. זהו. זה הנחת. אז אתה לומד. זה אתה מוכן לשבירת קונספציה, כי אתה אומר תוספו, אתה לא מבין את הסברה פה, זה מרב סעיגרי, כמו שלומדים. אז זה לא נכון מה שהוא אומר. ככה, זה הצורה של יהודי, וזה נקרא שבירת הקונספציות, המוכנות לשבירת קונספציה. בוא נבין, בוא נשתנה, בוא נלמד עוד משהו, בוא עוד צד. יהודי זה יהודי רץ, יהודי זז, אין יהודי יושב, אין יושב בנחת. וכשלומדים שס, זה נקרא יהודי מאמין. זה נקרא שיינהיד, כמו שנוהגים להגיד. כי זה יהודי, סתם יהודי. שס. מספיק, לומד שס, כל המעלות נמצאות שם. שער זה רק פרטי. טוב, שבת שלום.